אנחנו היום נעסוק בסוגיה חשובה מאוד. אני כבר אומר, היא תהיה סוגיה רגישה, אבל אנחנו חייבים להכיר את הנושא ולהביע עמדה. בזהירות, אבל בבהירות. כשאנחנו מתבוננים בפרשת תולדות, אז אין ספק שהמוקד המרכזי של הפרשה הוא בעצם היחס שבין יעקב לעשיו. כבר מהרחם, ואחר כך בזמן בשלב הראשון, בשלב הברכות, ואחרי זה הבכורה, ואחר כך הברכות, וכו' וכו'. אבל דבר מעניין הוא, שבדרך כלל בפרשת תולדות עוסקים ביעקב ועשיו, אבל אם אנחנו מתבוננים ברשע של הפרשה ובספר שלה, אנחנו מגלים שבעצם מי ש, אם אפשר לומר, תוחם את הפרשה, ומצד האמת גם את הפרשיות שלפני תולדות חיי שרה ופרשת ויצא, זה בעצם לבן. למשל, בתחילת הפרשה שלנו, אומרת התורה פסוק, לכאורה, מיותר לחלוטין. ויהי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. מי לא יודע מהפרשה הקודמת שרבקה היא בת בתואל? מי לא יודע מהפרשה הקודמת שלבן הוא אחי רבקה? מי לא יודע מהפרשה הקודמת שהמקום שבו חיו בתואל ולבן וכו', זה פדן ארם? אז כל הפסוק הזה מיותר. מה זאת אומרת, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי פדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה? תעצור פה. תגיד, ויקח ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. עכשיו נשאל, למה התורה מציינת בין כמה הוא היה כשהוא התחתן עם רבקה? אבל מה זה מעניין אותנו? מה החזרה הזאת? לכאורה מיותרת לגמרי, שרבקה היא ביתו של בתואל מפדן ארם, אחות לבן הארמי. מה זה בא ללמד? זאת תחילת הפרשה. ואז ההיריון של רבקה לאחר תקופת העקרות, יעקב ועשיו. סוף הפרשה, גם דבר תמוה מאוד. שוב פעם חוזרים ללבן. אחרי כל החשבון בין יעקב לעשיו, עשיו רוצה לרצוח את יעקב, רבקה מגלה את זה, ואז אומרת ליעקב, ואתה בני שמע בקולי, וקום ברך לך אל לבן אחי חרנה. שוב יעקב חוזר ללבן, לפדן ארם, לחרן. וישבת עמו ימים אחדים, עד אשר תשוב חמת אחיך. ואז ושלחתי ולקחתיך משם, וכו' וכו'. כלומר, התוחם, אם אפשר לומר, את הפרשה שלנו, הוא דווקא לבן. ואם אנחנו מסתכלים רגע בפרספקטיבה קצת יותר כללית על הפרשיות האחרונות, אז כמובן פרשת חיי שרה, כשאליעזר מגיע לבאר ופוגש את רבקה, ואחר כך מגיע אל הבית של בתואל, לבן הוא אדם מרכזי מאוד. האדם הראשון שמגיב כשאליעזר מתקרב לבית, הוא כידוע לבן. אני קורא את הפסוקים, אחרי שהוא מזהה את רבקה כבת בתואל וכו', ואז הוא לרבקה אח ושמו לבן, לפני שמגיעים הביתה, וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. ואז מתחיל כל הדיון, ויקירות את הנזם, את הצמידים, וכו' וכו'. ואז ויאמר בו ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? והפרשה הבאה כמובן, פרשת ויצא, כל החשבון הגדול שבין יעקב, רחל ולאה ולבן, עד שהמסקנה של הקשר הזה בין יעקב ללבן מופיע בסוף פרשת ויצא, כשיעקב אבינו בורח עם כל מה שבורח, לבן רודף אחריו, ואז עושים גל לבנים, והמסקנה היא, אני קורא את הפסוק האחרון, או הפסוקים האחרונים, ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה, והנה המצבה אשר הריתי ביני וביניך. עושים איזשהו גל לבנים, איזשהו קו שמבדיל ביניהם, ואז עד הגל הזה, ועד המצבה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אולי את הגל הזה ואת המצבה הזאת, לרעה. ואז נפרדים, וישכם לבן בבוקר ונשק לבנה ולבנותיו, ויברכתם וילך וישוב לבן למקומו, ויעקב הלך לדרכו. כלומר, כל הפרשיות האחרונות בעצם עוסקות בלבן. עד כדי כך שחזל אמרו, כידוע, ארמי עובד אבי, זה לבן, שפרו ביקש לעקור את הסחרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. אז אנחנו לא נתמודד היום עם כל הסוגיה שנקראת לבן, אבל ננסה סביב נקודה אחת באור החיים הקדוש, לגלות מי הוא לבן, ואיך הלבניות הזאת הולכת ומתגלה בימינו שלנו, גם מחוץ לעם ישראל, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בתוך עם ישראל. במאורעות של הימים האחרונים, של הזכרה לרבין, לראש הממשלה רבין, ואוהדי בית ירושלים של אתמול בלילה, וכו', אנחנו ניגע בדברים האלה, ונגיד דברים ברורים. לא נתחמק. טוב, עכשיו כל השבק מסתכל עליי, כמה אני הולך להגיד. טוב, בואו נתחיל מהמקום שלנו, מהפרשה שלנו. שאלנו בהתחלה, מדוע התורה מזכירה שרבקה היא ביתו של בתואל, אחות לבן הארמי לא לאישה, כשכל זה מתרחש או קורה בפדן ארם? מה זה? למה זה? אומר אור החיים הקדוש, אצלנו, אני מתנצל על הצילום, פשוט אחת המכונות התקלקלה, זה מה שיצא. אומר אור החיים הקדוש על הפסוק שלנו במקור מספר 1. טעם שחזר הכתוב להודיע זה, לא להשמיענו בתמיעי, אלא ללמד סנגוריה על רבקה. כלומר, מה הסנגוריה על רבקה? אז כולנו מכירים את רש"י. רש"י במקום אומר, מקור 5 בצד שמאל, בת בתואל מפדן ארם אחות לבן. אומר רש"י, וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם? אלא להגיד שפחה של מה? ללמד סנגוריה על רבקה, להגיד מה? אלא להגיד שפחה שהייתה בת רשע בתואל ואחות רשע לבן, ומקומה אנשי רשע פדן ארם, ולא למדה ממעשה. טוב, אבל אור החיים הקדוש חושף כאן עוד טפח אחד. נחזור לאור החיים. אלא ללמד סנגוריה על רבקה, לפי שאומר בסמוך, ויאתר לו השם. כשרבקה קרא ויצחק ורבקה מתפללים, אז הכתוב אומר, ויאתר לו השם. למה לא נאתר לה? למה לא? אנחנו מכירים צדיק בן צדיק, צדיק בן רשע. אומר אור החיים הקדוש, ויאתר לו השם לא ולא לה, ותבוא הסברה לומר, כי טעם הדבר לצד פחיתות רבקה חס ושלום, כי לא ראויה היא לשמוע אליה אלוהים, חס ושלום. לזה יקדים לומר בת בתואל, לומר, כי זו היא סיבה למה שהתיר השם ליצחק. למה כמו חוק בית תפילתו של יצחק ולא של רבקה? כי הוא בן אברהם, והיא בת בתואל. טוב, זה מה שאנחנו מכירים. מוסיף אור החיים הקדוש, וכפל לומר לבן הארמי מפדן ארם. הרי אם פדן ארם, אז הוא לבן הארמי. אז תגיד, אפילו נגיד שאתה רוצה להוסיף, בקחתו את רבקה בת בתואל, שהיא בת רשע, לכן לא נתקבלה תפילתה. הארמי, בת בתואל הארמי מפדן ארם, בסדר. אחות לבן הארמי. אם מפדן ארם, אז ברור שבתואל הוא ארמי ולבן הוא ארמי. למה התורה אומרת פה 3 פעמים את המילה ארמי? ובעיקר למה לבן הארמי אחרי שהתורה אמרה מפדן ארם? אומר אור החיים הקדוש, וכפה לומר הארמי מפדן ארם, להודיע כי נתכוון באומרו הארמי, לא במובן של שם מקום, תיאור מקום מאיפה הוא בא, אלא לומר ארמי. ארמי אותיות רמי. כי אם נתכוון לכנותו לשם עירו, הרי הוא אמור. אז למה אם כן מוזכר פה לבן הארמי? אומר אור החיים הקדוש, משפט תמים, אבל אדיר. והכוונה בזה, לצד שלא נתפרסם רשעותו בעולם. לבן לא היה ידוע כאדם רשע. תכף נראה עד כמה אור החיים הקדוש מסנגר על לבן בנקודה, אם אפשר לומר, בנקודה הראשונה, בסיטואציה הראשונה שאנחנו פוגשים את לבן, הפירוש היחידי שאני מכיר לפחות, אני מכיר זה לא ראייה, אבל הפירוש היחידי שמסנגר על הריצה של לבן לאליעזר, זה הפירוש של אור החיים הקדוש. תכף נראה במה. והכוונה בזה לצד שלא נתפרסם רשותו בעולם, לכן בא להודיעו כי רשע היה, גם בתואל וגם בנו, בעיקר בנו לבן. ובאמצעותו, בגללו, לא הוכשרה תפילת רבקה כתפילת יצחק. יוצא, שהפסוק צריך להיקרא כך. ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. זה נתון טכני, צריך להבין מדוע, כרגע לא הנושא שלנו. בת בתואל הארמי, בת אדם רשע, ולמרות זאת לא שינתה ממעשיה. למד עליה סנגוריה. בסדר. מפדן ארם, שם מקום. לבן הארמי, לבן הרמאי. אז למה זה כתוב פה? כדי שנדע שהוא רמאי. כי מה היה קורה אם לא היה כתוב לבן הארמי? היינו חושבים שהוא צדיק. עכשיו אנחנו יודעים שהוא רמאי. אז מהיום אנחנו נתייחס אליו, כאדם שכלפי חוץ נראה צדיק, אבל מבפנים באמת, הוא רשע. אבל זה הרבה יותר מורכב ממה שאמרנו עכשיו. לכן לא הוכשרה תפילת רבקה כתפילת יצחק. בואו נתקדם טיפה. הפעם הראשונה שפגשנו את האדון הזה שנקרא לבן, כמו שאמרנו מקודם, זה כשאליעזר מתקדם עם רבקה לכיוון הבית, לכיוון ביתם, ואז ואתה רוצה נערה ותגד לבית אמא כדברים האלה, ורבקה אך ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. ואז והיא קירות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו, וכשומעו את דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אליי האיש ויבוא אל האיש והנה עומד על הגמלים על העין, ויאמר בו ברוך השם, למה תעמוד בחוץ, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים, ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים, ויתן תבן ומספו לגמלים ומים לרחוץ רגליו, ורגלי האנשים אשר איתו. איך צריך לפרש את הריצה הזאת של לבן? אז אנחנו זוכרים בפרשה הגננת, שהוא היה אדם שכשהוא ראה זהב, כשהוא ראה את הנזם, אז הוא רץ. אבל אם ידק בפשט הפסוקים, זה לא מדויק. ולרבקה אך ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. רק אחר כך כתוב ויכירות את הנזם. אם כן, הוא רץ עוד לפני שהוא ראה את הנזם. אומר אור החיים הקדוש, מדהים, מקור מספר 2. ולרבקה אך ושמו לבן, אומרים חז"ל בכמה מקומות, לדבריהם זיכרונם לברכה, במדרש, שאמרו כי הצדיקים שמם קודם להם. דכתיב ושמו בועז, ושם האיש אלימלך. וגם פה, שמו לבן. אם כן צדיקים, הכתוב מקדים את המילה שמם, שם, שמו, לשם שלו, שמו לבן. משמע לפי העיקרון הזה, שכל מקום שקודם את המילה שם בהטיות שונות לשם עצמו, ללבן או לרות, סליחה, או לבועז או לאלי מלך, זה מראה צדיקותו של האדם הזה. נו, איך יכול להיות שלבן צדיק? הרי מה כתוב פה? ולרבקה אח, ושמו לבן, לעומת זאת אצל הרשעים הכתוב, אבל הרשעים הם קודמים לשמם, דכתיב נבל שמו, לא שמו נבל. אם כן, אם לבן רשע, אם המעשה הזה שלבן עושה הוא מעשה שלילי, אז הסדר היה צריך להיות אחרת. ולרבקה אח, לבן שמו. למה כתוב שמו לבן? הרי כל מקום ששמו של אדם קודם, או המילה שמו קודמת לשמו, שמם קודם להם, אז לכאורה זה מראה צדיקות. אומר החיים הקדוש. אם כן, למה לקח הכתוב סדר הצדיקים בלבן הרשע? איך יכול להיות שהתורה מתארת את לבן כצדיק, כשאנחנו יודעים שהוא רמאי, לבן הארמי. איך יכול להיות? ולתת טעם לדבר, יש להעיר בכתוב, אומרו, וירוץ, למה רץ? ורבותינו זיכרונם לברכה אמרו, לפי שראה הנזם, נתן עיניו בממון. ועדיין קשה, אם כן היה לו להקדים לומר, ויהי קירות וירוץ. אבל זה לא כתוב כמו שדייקנו מקודם. כתוב הפוך, וירוץ רק אחר כך ראה את הנזם. גם בזה לא היה צריך לכתוב בית פעמים אל האיש החוצה אל העין. מה זאת אומרת? כתוב פעמיים. וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. מה זה אל האיש אל העין? פעמיים. אומר אור החיים הקדוש, אכן הכוונה היא, כי זה האיש לבן חרד לקראת האיש. לבן היה אח אחראי. כשהוא ראה את רבקה עם איש זר, והיא באה ומספרת על האיש הזר הזה, מה עושה אח? בטח אח גדול. דואג. מה זה, כל אחד פה ידבר עם אחותי ברחוב? מה פתאום? אז הוא רץ מיד להגן על רבקה. צדיק. כי האיש לבן חרד לקראת האיש ביודו מה שעבר בינו ובין רבקה. מהדברים ומקירוב הדעת. והוא איש נוכרי. אז אם כן לבן רצה להגן על אחותו? טבעי לגמרי. מוסרי לגמרי, אמיתי לגמרי, אמת. הרי זה מגיד כדברים בגו. ולזה לבש קנאה, לדאוג לאחותו, ורץ לקראתו, לפגוע בו בקנאותו, את קנאת אחותו. אומר רחיים הקדוש, ולצד בחינת מעשה זה, ייחס השם אותו ייחוסין של צדיקים. לכן שמו קודם לו, ושמו לבן. באמת לבן הוא הרמי, הוא רמי. אבל יש נקודה אחת, לפחות כפי איך שהתורה מתאר לפי פירוש הזה, יש נקודה אחת שהיא נקודה חיובית אצל לבן. ברמה הטבעית הוא רוצה לשמור על המשפחה, אז הוא רוצה לשמור על אחותו. ולצד בחינת מעשה זה, ייחס השם אותו ייחוסין של צדיקים, ואמר ושמו לבן. כדי שלא נתבלבל, אומר אורחם הקדוש ברוך, כי מעשה צדיקים עשה בזה. ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה. ורק אחר כך, ואומרו, והיא קירות הנזם וכו', יגיד, כי מה שקדם היה קודם, קירות הצמידים, וקודם שמו דברי אחותו, סדרן של מעשים, חשדו לאליעזר בדבר מכוער, אבל קירות הנזם הוא כשמו, ככה דיבר אליי האיש, שב אפו. ואף על פי כן מודיע הכתוב, שיצא לקראת האיש לא להרע, אלא עד רבה, להחסינו, מלשון אכסניה, ולהחזיק לו טובה. אם כן, הפסוקים שאנחנו רגילים לקטרג עליהם הלבן, הפסוקים האלה לפי הפירוש של אורחיים הקדוש הם הפוכים, לפי פשט הפסוקים. ויומר בו ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית, ומקום לגמלים, ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים, ויתן תבן ומספול לגמלים, ומים לחוץ רגליו, ורגלי האנשים אשר איתו, והוא שם לפניו לאכול. איזה הכנסת אורחים של לבן. לכאורה לבן נראה פה כצדיק. אז אם כן, מצד אחד, התורה אומרת בפרשה שלנו, שרבקה היא אחותו של לבן הארמי כדי לגלות שהוא רמאי. מצד שני אנחנו רואים שיש מעשה צדיקות בפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את לבן. מה משמעות הדברים האלה? בקיצור, איך צריך להתייחס ללבן? כשקרן, רמאי, או כאיש אמת? כשקר או כאמת? מצד המעשה הראשון שהוא עשה, הוא נראה אמיתי מאוד. מצד איך שהתורה מגלה לנו את רשותו, כי כלפי חוץ לנו מגלים את רשותו, לכן באה התורה אומרת לבן הארמי לגלות שהוא רמאי, הוא רמאי, אבל סוף סוף אורחם הקדוש בעצמו. אומר שהוא עשה מעשה צדק, מעשה צדיקים, לכן שמו קודם לו. איך צריך להתייחס לכל החשבון הזה? ומה שמעניין אותנו בעיקר זה איך זה קשור אלינו. אנחנו רק בהתחלה, בואו נתקדם.
אני מציע, בוא נהיה מוגדרים בהגדרות של
אורחיים הקדוש. אנחנו לומדים השנה אורחיים, בוא נהיה מוגדרים מדויק. מה אורחיים הקדוש אומר? האדם הזה כלפי חוץ עשה מעשה טוב, ומצד האמת כוונתו הייתה טובה, ולכן באמת הוא נקרא צדיק, ולכן שמו קודם, המילה שמו קודמת ללבן. מעשה צדיקים עשה. ב' היות ורשעותו הייתה סמויה, התורה הוא צריכה לספר שרבקה התחתנה עם אחות לבן הארמי, כדי לגלות מי הוא באמת. אז באמת, בוא נחזור למילים של אור החיים. והכוונה בזה, לצד שלא נתפרסם רשעותו בעולם, בא לאודיו כי רשע היה, ולכן הוא התקבלה תפילת רבקה. אבל המעשה שהוא עשה, מעשה צדיקים, אני מציע, בואו נלך לסוגריים ארוכות, איזה חצי שעה, נחזור לשם עוד מעט, נחזור אלינו עוד מעט אחרי הסוגריים. בסדר? דברים מופלאים. ובהקשר הזה אני חושב שנלמד הרבה דברים ביחס לכל מה שקורה בחברה הישראלית בשנים האחרונות ובשבוע האחרון, כל המאורעות שהם 12 שנה לרצחו של ראש הממשלה יצחק רבין. הגמרא מספרת במסכת שבת, הגמרא אומרת ככה, אמר לרבי יהושע בן לוי לחכמים. כך מספרת הגמרא מסכת שבת, דברים תמוהים. אמר לרבי יהושע בן לוי לחכמים. באו היום התינוקות לבית המדרש, באו הדרדקי היום לבית המדרש, ואמרו דברים שלא נאמרו אפילו בימיו של יהושע בן נון. טוב, צריך ללמוד פעם את כל הסוגיה, סוגיה ארוכה. מה הם אמרו? אומרת הגמרא ככה, התחילו התינוקות כמו תינוקות, להתחיל להסביר סדר א' ב', סדר האותיות. אמרו ככה, א' ב', א' בינה, למד, להבחין. ג' ד', גמול דלים. א' ו', שם השם. ז' ח' ת' י' כ' ל', אם אתה עושה כך, הקדוש ברוך הוא זן אותך, ז', חן אותך ח', מטיב לך ת', י', לא זוכר, כף, כותר לך כתר, למד לעולם הבא. וכך התחילו, המשיכו את סדר האותיות לפי א' ב'. שין תף, זה הנושא שלנו היום, מה זה שין תף? אומרת הגמרא, נא להסתכל במקור שלוש, באותיות האבות, כל זה אומרים התינוקות. שין שקר, תף אמת. מאוד מעניין, האות שין בא ללמד על המהות שנקראת שקר, והאות תף בא ללמד על המילה, על המהות שנקראת אמת. הנה, אנחנו פה עם לבן הארמי, שמצד אחד הוא שקרן, הוא רמאי, מצד שני הוא עשה מעשה אמת, מעשה צדיקים, רץ לקבל את האורח, לדאוג לאחותו. ואני לא מבין. אם שין זה שקר, זה אומר שכל אות היא, אם אפשר לומר, באה ללמד על הערך בראשית המילה. למשל, ג' ד' גמול דלים, א' ב' א' בינה. שקר, אני מבין, האות שין היא האות הראשונה של המילה שקר. אבל מה נעשה עם המילה אמת? המילה אמת דווקא האות האחרונה היא האות תף. היה צריך לחפש איזה מילה שמתחילה באות תף. זה המערל. נגיע לזה בהמשך מה המערל מתכוון. למה המילה אמת נבחרה לפי התינוקות לאות תף? הרי מסתיימת בתף, היא לא מתחילה בתף. אומרים התינוקות יותר מזה. מה היא טעמה? אני קורא רק את האותיות האבות. למד ב', מה היא טעמה שקר מקרבן מילה? מה היא טעמה האותיות של המילה שקר, שין קופרש, קרובות זו לזו, שין קופרש, והמילה אמת, האותיות של המילה אמת, מרחקן מילה, רחוקות זו מזו, א', מ', ת', כפי שאומר המהר"ל, א', זו ההתחלה, ת', זה הסוף, זה הסיום, ומ', אם האותיות הסופיות, היא בדיוק האות האמצעית, אז מה הטעם שהאותיות של המילה שקר קרובות זו לזו? והאותיות של המילה אמת רחוקות זו מזו ממש, א', מ', ת', שקרה שכיח. שקר הוא דבר שכיח. אמת לא שכיח. מה הקשר? הלאה, הלאה. כל זה התינוקות, כל זה התינוקות. האמת שאם היינו עובדים כמו שצריך, היינו לומדים את הסוגיה מההתחלה. אבל אנחנו רוצים רק להתמקד בנקודה הזאת. הלאה, שאלו התינוקות, ומה היא טעמה שקרה אחד הקרקאי? ולמה המילה שקר שמורכבת מהאותיות שין קופרש, היא עומדת על רגל, האותיות האלה עומדות על רגל אחת. האות שין, לפי השין הזאת, כן? עומדת על רגל אחת, לא ככה, לא שוכבת, אלא שין כזאת, כן? שין. והאות קוף, על הענך של האות קוף, והאות רש, על הרגל האחת. ולעומת זאת, ואמת, מלבן ליבונה, ולעומת זאת, האותיות אמת, א' ממטף, האותיות האלה מותיות יציבות, יש להם, יציבות על הארץ, א' 2, המם שוכב והתף 2. מדוע? קושטה אמת קאי, אמת עומדת. שקרה לא קאי, מה שנקרא לשקר אין רגליים. שקר לא עומד. מה כתוב פה? רבותיי, אנחנו לומדים היום סוגיה יסודית מאוד, קשורה להרבה דברים. גם תסביר את לבן, אבל גם תסביר עוד הרבה דברים. בואו נתחיל. נחזור ללבן בהמשך. מתחילים במקור שלוש. שין שקר, תו אמת. למה האות שין היא ההתחלה של המילה שקר, והאות תף היא הסוף של המילה אמת? זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. בואו נעשה סדר. כל שקר בעולם, שהוא שקר מוחלט, שאין בו נקודת אמת, אפילו נקודה זהירה, ניצוץ אמת אחד קטן, הוא לא יוכל להרים ראש בעולם, הוא לא יהיה. ברגע שהוא ירצה להתרומם, הוא מיד ייפול. מדוע? כי המקור שנותן כוח לכל דבר את כוחו, שנותן קיום לכל דבר את קיומו, זה המקור האלוקי שהוא אמת, השם אמת, הוא לבדו אמת. אם כן, אם דבר הוא שקר מוחלט, אין לו מקור יניקה, אין לו מקור חיים. ולכן שקר שהוא שקר גמור, הוא לא יתחיל. ולכן אם אנחנו רואים בעולם שקר שיש לו איזושהי התחלה, זה מראה שיש בו נקודת אמת. אלא כאן בדיוק הנקודה. שיש בו רק נקודת אמת. יש בו רק התחלת אמת. אבל אין בו המשכיות של אמת. אז הוא יכול להחזיק לפרק זמן מסוים. הוא יכול לתפוס סוג מסוים של אנשים. אבל אין לו קיום. אין לו התמדה. אם אתה רוצה לבחון דבר, אם הוא אמת או לא, תבחון את ההתמדה שלו. ידוע מחלוקת בין החכמים, מהו הפסוק הכי חשוב בתורה. אחד אמר, רבי עקיבא, אהבת לך כמוך. אחד אמר, תודה השם, עברת בי בריאם, אל תקריא בריאם אל אברהם. בן פזי אמר, כך אמרו כולם, כך הודו כולם, בן פזי אמר, הפסוק החשוב ביותר בתורה, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. איך יכול להיות? אחד ההסברים, תמיד של בוקר ותמיד של בין הארבעים, הוא הדבר החשוב ביותר, כי הוא תמיד, כי הוא מתמיד, התמדה. התמדה מראה על אמת. התלהבות ראשונית יש לכולנו. השאלה היא לא מה קורה בהתחלה. השאלה היא מה קורה בהמשך. השאלה היא מה קורה בסוף. לכן שקר שיש בו ניצוץ אמת, הוא מתחיל, כי יש לו נקודת אחיזה. לכן אומר הרב, זהו כלל גדול. שכל שקר שאין בו איזו ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. כי מי הוא השקר הזה ביחס לאמת, למקור האמת, ריבונו של עולם? לכן ודאי שלא יהיה לו קיום, אפילו ראשוני. אבל ועל כן, תראו איזה חשבון, כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן, השקר יודע שאם הוא יהיה שקר עד הסוף, מההתחלה ועד הסוף, אין לו סיכוי. אז מה השקר עושה? מחפש איזושהי נקודת אמת להיחס בה, ואז נקודת האמת הזאת יש לה התחלה, ולכן היא גם קיימת לפרק זמן מסוים, או כמו שאמרנו, לציבור מסוים וכו'. ועל כן כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן, והן מצד עצמן אמת, כי זה מה שנותן קיום לשקר, הלא הן מכלל הידיעות הכלולות באותיות הקודש. לכן כשלבן הארמי מרמה, כדי שיהיה לרמאות שלו אחיזה במציאות, הוא חייב לעשות איזשהו מעשה צדיקות בהתחלה. כי אחרת לא יהיה לו קיום. כמה פרשיות התורה מספרת על לבן? רק היום הזכרנו שלוש פרשיות. אדם אחד חופף על שלוש פרשיות בתורה. זה מדהים. ועוד לבן? מה נאמר? אלא, התורה כאן באה ללמד דבר גדול. לבן הארמי הרמאי, הוא מתחיל בנקודת אמת. ולכן זה מאוד עקרוני מה שאור החיים הקדוש אומר. שקר אין לו רגליים. אבל שקר שיש לו איזושהי רגל אחת, לפחות נראה בהמשך את המשמעות של המילה רגל, הוא מתחיל באיזושהי נקודת אמת, באיזושהי נקודת אחיזה. ולכן האות שין היא האות הראשונה של המילה שקר. כי ההתחלה, שקר, האות שין, ההתחלה עומדת. השין עומדת. אבל כשזה מגיע לקוף ולרש, כמשל, כבר אין אחיזה, אין עמידה. לכן ההתחלה של השקר היא אמת. ולכן האות שין רומזת על האמת שנמצאת בכל שקר. אם השקר הזה קיים במציאות. לפחות לזמן מסוים. אבל לעומת זאת, אבל האמת, במה ניכר דבר שהוא אמיתי, כמו שאמרנו מקודם? לא בתחילתו. לא בניצוץ אמיתי ראשוני. לא בהתלהבות חד פעמית. אלא בהתמדה. אבל האמת, הלא מסוף דבריו ניכר שראש דבריו אמת. ראש דברך אמת, אומר דוד המלך. במה נמדדים הדברים? בסוף. אם הסוף קיים, אם יש סוף, ממילא ברור שההתחלה היא אמת. ולכן התף שאמרו התינוקות, למה תף רומזת? תף רומזת לאמת. התף היא הסוף, היא האות האחרונה. אבל אם אתה רואה אחרית, אם אתה רואה המשכיות עד כדי אחרית, זה מראה שיש פה אמת. ולכן, הלא מסוף דבריו ניכר שראש דבריו אמת. ורושם האמת מובלטו על ידי אחריתו הטובה. לכן אמר הנביא, טוב אחרית דבר מראשיתו. מצד מה, לפי הפירוש הזה, אחרית יותר טובה מראשית? שאחרית מגלה שיש כאן התמדה, יש כאן רציפות, יש כאן אמת. ראשית מגלה שיש כאן התלהבות חד פעמית ראשונית. אז יכול להיות שזה שקר. אבל עוד יש כאן נקודת אחיזה על האמת, התחלה של אמת, אז לפחות זה מחזיק מעמד זמן מסוים. ועל כן, השין מורה על השקר, ביותו עומד בראשיתו. אבל מה מעמיד את השקר בראשיתו על הרגליים? שהוא האמת שבשקר. מדהים. כבר מה שמעמיד את השקר כשקר בעולם, זה לא השקר. זה נקודת האמת. לעומת זאת הטף, והטף המורה לאמת, באו בסוף האמת. יש כאן רציפות, יש כאן המשכיות, יש כאן התמדה. לכן שין, שקר. טף, אמת. אני רוצה להיות מאוד מדויק. אני אומר את זה בזהירות, אבל בבהירות. ברשותכם. ברשותכם. אין ספק שרצח רבין זה דבר חמור ביסודו. אין ספק. ואין ספק שלקחת את הרצח הזה ולהפוך אותו למורשה, למורשת, במובן האידיאולוגי, הערכי, זה שקר גמור. אין ספק בזה בכלל. אוסלו הארור הזה הביא עלינו נזקים חמורים. כולם מודים בזה היום. גם השמאל דאז. מודה שרבין מעצמו אמר, אני זוכר את זה, שהסכמי אוסלו זה גבינה צהובה. יותר חורים מגבינה. זה היה הביטוי שלו. לקחת את המשותף, את המרכז, את האמת, שהיא שנאת חינם, שזה דבר חמור ביותר. חד ושלום רצח זה דבר חמור ביותר. ולהפוך אותו למורשה, במובן האידיאולוגי, למה אנחנו צריכים לנסוע בדרך רבין? אנחנו לא מוכנים לנסוע בדרך רבין. ממש לא. הדרך הזאת הובילה לנזקים חמורים, ברמה האידיאולוגית. אז כל מי שנוסע בדרך שש, הוא צריך לנסוע בדרך של רבין? להמשיך את הדרך הזאת? ומי שלא ממשיך את הדרך הזאת, אז מתחיל לחץ פסיכולוגי. אתה לא חושב שהרצח הוא חמור? אתה תומך ברוצח? אתה בעד הברית מילה? מי אמר? אנחנו לא מצדיקים כי הוא זה את מה שעשו עדי בית ירושלים אתמול בלילה, שזה משחק כדורגל, צעקו בוז במשך איזה דקה דומיה לזכר רבין. ודאי שלא מצדיקים את זה בשום פנים ואופן. מצד שני, זה כזה שטחי, והתקשורת הבוקר הייתי בנסיעות, שמעתי קצת. לא מנסה לדון מאיפה זה נובע. מעלימים את האמת. זה נובע מזה שעושים כאגודה אחת את חומרת הרצח עם הדרך, עם ההשקפה. וזה, יש ציבור גדול בעם ישראל, ודאי הציבור האמוני, שלא מוכן להסכים עם הדרך, כשהוא סולט סלידה מוחלטת מהרצח. מה זה קשור אחד לשני? אנחנו צריכים לעשות הפרדה ברורה בין נקודת האמת לבין השקר. ואם 12 שנה אנשים באים לכיכר, עשרות אלפי אנשים, וזה לא משנה כמה, זה מראה שיש פה נקודת אמת. ברור? שנאת חינם עד כדי רצח חס ושלום של ראש ממשלה בישראל, חמור מאוד. אבל מכאן ועד לתת לשקר קיום, לרעיונות, לאידאות, בשום פנים ואופן לא. מה זה קשור אחד לשני בכלל? זה שלא נותנים לנו להזדהות עם היום הזה, שהוא רצח, נקרא לזה רצח ישראלי, גדלה בנחיקה של הדור הזה, זה בעיה חמורה. כי כורחים בחד המחתה, בדבר אחד, בכלי אחד, כורחים את הרצח עם המורשת. אז מה נותן בעצם קיום לשקר האידיאולוגי הזה, שהוא כל דבר שהוא לא אמת של תורה הוא שקר אידיאולוגי? ברור. איזשהו ניצול, הייתי אומר אפילו ציני, ילדותי, שטחי, כאילו אנחנו לא יודעים להבחין בין המעשה החמור לבין האידיאולוגיה. איזה מין דבר זה? לכן כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן והן מצד עצמן אמת, הרי הן מכלל הידיעות הכלולות באותיות הקודש. וזה מה שנותן לשקר לעמוד על הרגליים, נקודת האמת שבו. נתקדם טיפה, זה יותר עמוק כמו שאמרנו עכשיו. אומרת הגמרא, מהי טעמה? שקר מקרבן מילה, אמת מרחקן מילה, שקרה שכיח, כל שאתה לא שכיח. רבותיי, מה ההבדל בין שקר לאמת? מהי ההבחנה הברורה בין שקר לאמת? וההבחנה הזאת צריכה להיות ברורה לנו, כי יושבי בית המדרש צריכה להיות ברורה וחד משמעית. בטח ביחס להתייחסות שלנו לכל מיני רעיונות שנקראים רעיונות של שלום. אומר הרב, ההבדל שבין האמת והשקר הוא אותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום לשדרות העליונות שבו. שימו לב. העולם שלנו בנוי, נגיד, בשלושת או ארבעת המדרגות הבסיסיות היסודיות. דומם, צומח, חי, אדם. בואו נסתפק בשלושת המדרגות הבסיסיות, דומם, צומח, חי. אומר כאן הרב נפלא מאוד. אם אנחנו רוצים להבדיל בין שקר לאמת, אנחנו צריכים להבדיל בין מדרגת החיים הנמוכה שבמציאות הדומם, לבין מדרגת החיים היותר עליונה שנקראת חי. מה ההבדל ביניהם? הדומם, אין חלק אחד מקושר לחברו. גם אם יתקשר בו במקרה. לדוגמה, כל גרגיר שאפשר להפרידו מהאבן הגדולה, הרי הוא עומד לעצמו. יש אבן שמורכבת מהרבה גרגירים, מהרבה גושי אפר שנהפכו לאבן קשיחה. אבל האם כל גרגיר שמרכיב את האבן, יש לו שייכות עצמית לגרגיר השני שעומד על ידו, שדבוק בו? לא. הראיה, שכשאנחנו נסלק, נוציא גרגיר אחד מהאבן, האבן תישאר והגרגיר הזה יחיה בעצמו, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אין שום קשר בין גרגיר לגרגיר. כלומר, מדרגת החיים הנמוכה ביותר הנקרא דומם, היא מדרגה, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, היא מדרגה שבה כל פרט לעצמו ואין קשר בין הפרטים. אלמא דפירודה, לכן אלמא דשיקרא, לכן זה השקר הגדול ביותר, לכן זה מדרגת החיים הנמוכה ביותר, הדומם. הדומם אין חלק אחד מקושר לחברו, מצד האמת. גם אם יתקשר בו במקרה, כל גרגיר שאפשר להפרידו מהאבן הגדולה, הרי הוא עומד לעצמו. וגם בעת אשר הוא מחובר ומצומד עמו, כחלק מאבן אחת שלמה, רק המקרה השכוני, השכנות הטכנית, החיצונית, הוא המחברם יחד ולא יותר. מה קורה בעולם הצומח? בעולם הצומח זה לא כך, יותר מתפתח. כשאנו עולים כבר לממלכת הצומח, הרינו מוצאים חיבור עצמי. אותו הצומח מקבל מים. הוא יונק ממקור אחד, ואותה היניקה משפיעה מהשורשים עד צמרת העץ, דרך העלים, הענפים והפירות. יש כאן אורגן אחד. זה מראה שיש כבר קשר בין הפרטים, יש כאן מקור יניקה אחד, שמשפיע על כל הפרטים. כשאנו עולים כבר לממלכת הצומח, הרינו מוצאים חיבור עצמי. היניקה והחיים האורגניים כבר הם מתחילים להראות את רישומם. שיטת חיים מקיפה מתחתית השורשים עד הצמרות העליונות. אבל מצד שני, אם אנחנו נקטוף פרי או נקטוף עלה מהעץ, העץ ימשיך לחיות. נכון שיש כאן אורגן אחד, אבל זה שאנחנו נוציא חלק ממנו, זה לא יפריע לצומח להמשיך לצמוח. מה קורה בחי? יותר מתקדם. וכשאנו עולים אל החי, אז הדברים עוד הם יותר מאוגדים. אחדות מתגלה כבר בכל מהותו. החי זה ממש חיים אחד. חיים אחדותיים. ולכן, אני, מהצומח אני יכול לבוא ולקטוף איזה פרי. אבל מהחי אני לא יכול לבוא ולקטוף איזה חתיכת בשר. זה לא הולך. אם אני אקטוף חתיכת בשר, זה יכול לפגוע במרכז החיים. אין חיים. כלומר, ככל שהחיים מתפתחים, בואו ניקח את הנמשל. ככל שהחיים מתפתחים, הם מתגלים יותר באחדות שלהם. אני מתחבר אלינו. הם מתגלים יותר בכולליות שלהם. אני מתחבר אלינו ממש. הם מתגלים יותר באמת שבהם, מהאלף, דרך המם, עד הטף, מההתחלה, דרך האמצע, עד הסוף, כי הכל בעצם הוא מכלול אחד. וככל שהחיים יותר שקריים, אז הם יותר מפורדים. אז הם יותר לעצמם. אותיות שקר, לעצמם. שין קוף רש. מה קורה לפני הקוף? מה קורה אחרי השין? אין קשר. אין יחס. יותר מזה אומר הרב, עדיין במשל, דיברנו על זה כמה פעמים, ובשדרות החיים עצמם, גם במדרגת החי, אנחנו מגלים מדרגות שונות של מדרגת חיים. למשל, בעלי החיים הנמוכים אינם כל כך מרוכזים, במרכז אחד, בכלל אחד, א' ממתף. וזנב הלטאה ומפרקס, גם בהינתקו מהגביע. ואם נזכיר את הדוגמה שהזכרנו כמה פעמים, אותה התולת הטבעתית שמורכבת טבעות טבעות, ואנחנו נחתוך את הטבעות, כל טבעת היא בפני עצמה. אז יש לה חיים משלה. היא לא תלויה במרכז חיים כמו מוח ולב. אין לה מרכז חיים. לכן ככל שהחיים פחות מפותחים, כך כל איבר לעצמו. שאצל זנב הלטאה יש איזה פרקוס של חיים ואחרי זה מוות. והתולת הטבעתית שהזכרנו, כל טבעת יש לה חיים משלה. לכן כשנחתוך את הטבעת, סליחה לדוגמה בשעה הזאת, כשנחתוך את התולת לטבעות, כל טבעת יש לה את החיים שלה. היא עצמאית לגמרי. וכל אשר החיים מוסיפים להתעלות, ככה הם יותר מרוכזים. והסוף, והתוך, והראש, הראש זה ההתחלה, התוך זה האמצע, והסוף זה התוצאה, שלהם אינם מחוברים בחוברת עצומה, וזהו הסוד של השלמות העליונה שלהם. עד לכאן המשל, הנמשל. בעולם הרוח, השקר הוא מפוזר בכל מקום. אני אומר את זה ברמה הפוליטית. מי שלא מבין שלדאוג לבעיה הביטחונית של מדינת ישראל, זה תלוי בלדאוג לשביתת המורים, זה תלוי בלדאוג למשפחות החד-הוריות, זה תלוי בלדאוג ליוצאי השואה, לגמלאים, זה תלוי בדקירה במועדון, באותו נהג מונית שרצחו אותו היום בחיפה או משהו כזה, אם אני לא טועה. מי שלא מבין שיש כאן קשר אחד בין כל המאורעות, יש כאן יסוד אחד להכל, אז הוא לא מבין. אז כשהוא מטפל בחברה, הוא מטפל בחברה, כשהוא מטפל בכלכלה, בכלכלה, כשהוא מטפל במדינאות, אז הוא מטפל במדינאות, כשהוא פותר בעיות הביטחון, הוא פותר ביטחון. זה שקר. זו תפיסה שקרית, לא אמיתית. זה חיים נמוכים. וכל דעה, אם אפשר לומר, שלא יונקת מתורה, היא חלקית. כי תופסת צדדי חיים. תורת השם תמימה, שלמה. לכן רק היא משיבת נפש. כל דבר שהוא לא תמים, הוא לא שלם, הוא לא משיב את הנפש. אם אתה לא יוצא מנקודת מוצא אחדותית אחת, שממנה אתה משקיף על כל המציאות, ממילא על כל היתרונות ועל כל החסרונות, וניגש מתוך זה לפתור את הבעיות, אתה חי בשקר. זה לא אמיתי. לכן בעולם הרוח השקר הוא מפוזר בכל מקום. כל מחשבה של שקר מצטיירת בפני עצמה, בביטויה או בביטוייה, והולכת בפני עצמה בתכונתה התרמיתית. מי שחושב שבזה שאנחנו ניתן איזשהו פתרון של שלום, ולא נפתור את הבעיות היותר אמיתיות והיותר יסודיות, היותר מהותיות שלנו מבפנים, ואנחנו רק ניצור איזה שקט מבחוץ, כפי שחשבו בהסכמי אוסלו, הוא לא מבין בכלל על מה מדברים. זה שקר, זה שקר. אלא יש בו איזשהו ניצוץ אמת, כמו שדיברנו מקודם. לכן ודאי שאנחנו לא מוכנים להסכים בשום פנים ואופן, עם כל תפיסה, שהיא לא תפיסה של תורה, שהיא לא תפיסה של אמונה, שהיא לא תפיסה של כוללות, שהיא לא תפיסה של אחדות. אז ברור שאנחנו לא מסכימים עם הדרך, לא מסכימים עם השיטה. אז איך רוצים שנהיה בכיכר? אנחנו לא מוכנים להיות בכיכר. בשום פנים ואופן לא. עד שלא יפרידו בין תיעוב הרצח לבין המשכיות הדרך. זה צריך להיות ברור וחד משמעי. לצערנו הרב אנחנו אומרים את זה, אבל אין ברירה. מה נעשה? ואותה התגובה הקיצונית של אוהדי ביתר כמשל, שהם סימפטום אולי לרבדים, נקווה, לא גדולים בחברה, אבל אולי יותר מה שאנחנו חושבים, זה רק התגובה הספונטנית, התגובה הטבעית, לקריחה של שני החלקים האלה ביחד. כשיש כאן נקודת אמת, והשקר מצטרף ומנסה לחפות על האמת בשקר שלו, את זה לא מוכנים לקבל. ועוד פעם, אנחנו לא אומרים שהתגובה של האמת הנכונה. אנחנו מנסים להבין מאיפה זה נובע. מה שאין כן האמת, האמת היא היסוד של החיים השלמים. החיים המקיפים את כל ומלאים את כל. הנובעים מאור צור העולמים. רק זה אמת. השם אלוהים אמת. אין עוד מלבדו. זהו. הכל יכול וכוללם יחד זה ביטוי בפיוט לימים נוראים. ובשביל כך, שקר מקרבן מילה. שקר לא דנו קיום, הוא לא יודע להכליל את כל הצדדים, אז הוא מקרב את עצמו. אז הוא נוגע רק בפרט אחד, שין כופרש. זהו. מה קורה עם א' ב'? לא קשור. מה קורה עם ת'? לא קשור. אין שום צורך להקפה כללית לתכונתה ולמטרתה השקרית. ואכן כל פעם יש רעיונות חדשים. פתאום עכשיו יש איזה רעיון, פוליטיקאי כדי לשרוד, הוא זורק איזה רעיון נקודתי לחלל האוויר. זה עכשיו יציל את הכל. זה שקר. אם אתה לא תופס את האחדות הדברים, ומטפל בכל המערכות, בכל מה שצריך לטפל, ואתה מנסה לתפוס איזושהי פינה, איזשהו צעד, חשוב ככל שיהיה, אבל שהוא מנותק מכל המערכת כולה, זה שקר. אין שום צורך להקפה כללית לתכונתה ולמטרתה השקרית. להפך, ככל שאותה התפיסה השקרית מנסה להקיף את הדברים, היא תתגלה בשקרותה, היא תתגלה בתרמיתה. להפך, ההקפה היא מאבדת ומחלה אותה מן העולם. אמת, לעומת זאת, מרחקן מילה. א' ממטף. זה המערל. רק על ידי ההופעה המהירה של ראשית, א', תוך, מם סופית, ואחרית, תף, א' בראש, מם בתוך, תף בסוף, מתגלה האמת. ובעולם המפורד האפל, שכל כך מחשקים רבים מצויים בו, שיקר שכיח. לכן האותיות שקר שנקופרש, הן שכיחות זו ליד זו. קושטה, אמת, לא שכיח. כלומר, איך א' והמם והטף המרוחקות זו מזו, קשורות באמת זו לזו, זה לא שכיח לצערי מורד. עדיין. כן, בבקשה. איך לפי הסדר? כן.
אמרת על העניין שהאמת היא כוללת, והשמאלנים לשיטת העם.
היא לא מחלק ציונים.
כל שיטה שהיא לא נובעת מהמיטה של תורה, היא שקרית.
תתברך רק הפוך, הם מנסים לכלול את הרצח עם השלום.
אבל ברגע שזה לא נובע, ברגע שזה לא נובע מאור צור העולמים, זה שקר. זה נכון, אז אנחנו מדברים. ברגע שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על ההכללה האלוהית, לא על ההכללה האנושית. דרך אגב, אתה רואה שכל פתרון של ההכללה האנושית, הוא מתמוטט, הוא מתפרק. ברור, כי זה לא הכללה אלוקית, זה לא הכללת אמת. כן.
כשאתה בא לפרקטיקה, אתה רואה את זה בספר מוסר, אתה רואה את זה אצל הרמב"ם, עושה הפרדה כדי שתוכל לטפל. זה גם מה שקורה בממשלה. יש שר חינוך ויש שר ביטחון, ושר החינוך ושר הביטחון כל שנה לקראת התקציב נלחמים למעשה אחד בשני על אותו תקציב, שהמטרה היא הממשלה כולה, לא...
השאלה מה נקודת המוצא. השאלה אם אנחנו רוצים מתוך נקודת מוצא לפחות רעיונית של אורגן אחד, שנכון שלפעמים אנחנו צריכים להתמקד בפרט אחד. גם עכשיו אנחנו מתמקדים בעין היה, בפסקה הזאת, פסקה למד ב'. אז אנחנו לא בלמד א' ולא בלמד ג', זה נכון. אבל יש לנו איזושהי השקפה כללית. אנחנו לא מדברים עכשיו על העבודה המעשית. בעבודה המעשית ודאי, בעלמא דפירודה, ברמה המעשית, צריך להתעסק עם הפרטים, עם הפירוד. אבל שאלת המפתח היא מאיזה נקודת מוצא אני יוצא לפירוד הזה. האם נקודת מוצא מפורדת או נקודת מוצא אחדותית?
לא עוד מעט, אם נגיע עוד מעט.
נחזור לרשפה עוד מעט. כן.
אמרת שהסוג שלטון של הרבים...
זה לא רק רבים.
לא,
אנחנו לא באים נגד רבים. אנחנו באים נגד דעה, נגד
תפיסה, נגד רעיון, נגד כיוון.
באותה התקופה שהוא שלח, שזה נוגד את ה...
זה מאז בן גוריון.
כל תפיסה שלא נובעת מאמת של תורה היא תפיסה שקרית. לא משנה מי זה. הרב סיודה היה לו ביטוי כזה, המדינה היא של הקדוש ברוך הוא והחזירים הם של בן גוריון. לכן כל החזיריות שיש בעולם מאז הקמת מדינת ישראל היא קשורה לפרטים. המדינה היא יסוד תפיסה השם בעולם, היא של ריבונו של עולם. אנחנו לא באים בטענה לרבין, זה פשוט תפיסת תרבותית. שהוא המשיך, הוא גילה את זה באיזושהי רמה שנקראת אוסלו. כן.
בזמן הכהונה של רבין, ניתן לראות שהמצב של המדינה היה מצב הרבה יותר טוב של מה שחר.
אני באמת חושב
את זה. הרי אמרנו, דברים נמדדים, הרי אמרנו דברים...
זה על פי המערכת של
איך שהיה. אתה נראה לי קצת צעיר, הדברים נמדדים לפי... הדברים נמדדים לפי ההמשכיות שלהם. אם אוטובוסים מתפוצצים 4 שנים אחרי הסכמי אוסלו, 5 שנים אחרי הסכמי אוסלו, אם מוקמת מדינת חמאס בעזה, 2 אחרי גירוש גוש קטיף, לא צריך להיות בשביל זה שייך לאלף ממתף, לעתיד רחוק, כדי לראות את השקר. זה פשוט עובדה. פתרנו את הבעיה, אני זוכר את מה שרבין אמר, שברגע שתיירה, כך הוא אמר, יריעה אחת מגילו, לגילו, סליחה. מאיך קוראים לכפר הוא שכחתי? מבית ג'אלה, לגילו. אנחנו ניכנס בהם. כדור אחד לא יירה. אני זוכר את הסיורים המשותפים. אתה זוכר את זה בכלל? אתה יודע שפעם הסיורים משותפים? 2 ג'יפים, מרחק 50 מטר, משהו כזה, זה מזה. לא יאומן, זה נראה חלום רחוק מאוד. הנה, זה החזיק מעמד. כמה חודשים, אולי שנה, 2.
לא הבנתי שהתכוונת על כל הקטע של החזירות.
חזיריות זה כל הקלקולים של המציאות.
אבל אולי אתה לא מסכים עם הדרך של רבין וכל
הדרך. אני לא מסכים, אנחנו לא מסכים עם שום דרך שהיא לא נובעת מאמת של תורה.
אבל היא סותרת.
כל דבר, הרב קוק אומר, כל דבר שהוא לא אמת, כל דבר שהוא לא אמת הוא שקר. השאלה אם גדול או קטן.
עכשיו, זה גם השקר?
ודאי שקר, ממש. אני לא מצפה לכלום, אנחנו רק מתארים את המצב. דרך אגב, כל המצב הזה, זה נקרא ראשית צמיחת גאולתנו, שלא נבלבל. כל זה חלק מהחשבון של תהליך גאולה. זה פלא גדול, צריך ללמוד את זה בהקשרים אחרים. אבל אנחנו עכשיו מתמקדים בנושא הזה. טוב, בואו נתקדם, אני חייב להראות הערה אחת. למד ג' איי, 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 כמה זה נכון. כמה זה נכון, תראו מה כתוב. ומה היא טעמה שיקרה, אחד הקריקאי? מה הטעם שהאותיות שין קופרש עומדות על רגל אחת? ואילו אותיות אמת עומדות יציבות על שתי רגליים או על התחתית של האות מם? קושת הקאי, אמת עומדת, שיקרה לא עומד, לא קאי. תראו כמה זה נכון. האמת יש לה עמידה עצמית. אמת, היות והיא אמת, היא לא זקוקה לחיזוקים חיצוניים כדי לעמוד. אנחנו לא צריכים להגיד לנוער שיבוא לאבד את החופש הגדול שלו כשהוא נלחם על ארץ ישראל, אם אתה תבוא לגוש קטיף, תקבל הופעה של אברהם פריד. לא צריך להגיד לו את זה. זה לא קשור לאומנים שמגיעים. זה לא קשור לשום אינטרס. כי זה אמת. זה לא מצחיק בכלל. אני אומר כאן עכשיו דבר חמור. שנה אחרי חורבן גוש קטיף, יש כל שנה בעיר דוד, כל מיני פעילויות, זכר לשמחת בית השואבה. במקרה הזה לעילוי נשמת גיסי, זכרונו, זכר צדיק, וקדוש לברכה שנרצח בעיר העתיקה. שנה אחרי חורבן גוש קטיף, שנה, סוכות, שנה וחודשיים אחרי. אולי חודשיים אחרי, אני כבר לא זוכר. בעיר דוד, כל הזמן, הגוף שמארגן את עיר דוד עושה עבודה אדירה, מסירות נפש. ורוצים להביא כמה שיותר אנשים לעיר דוד. גם להראות נוכחות, גם להראות שלטון, זה שלנו. אז אחת השנים, עכשיו לפני זה חודשיים או שנה וחודשיים, אני כבר לא זוכר. אולי חודשיים. מי שזוכר את פה? חודשיים אחרי? חודשיים. חודשיים אחרי חורבן גוש קטיף, ארגנו בעיר דוד שמחת בית השואבה, ומי הופיע? מרדכי בן דוד. ואנחנו מאוד אוהבים מרדכי בן דוד, מעריכים אותו ואוהבים אותו, לא קשור לעניין. הגיעו עשרות אלפי חרדים לעיר דוד. לנו כמשפחה לא נתנו להיכנס שם בשער, כי היה מסוכן להיכנס מהצפיפות. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, למה לא ארגנו בגוש קטיף הופעה של מרדכי בן דוד? היו מגיעים 100,000 חרדים. זה אמת או לא אמת? אם זה אמת, אז מה אתה צריך את האומן שיבוא להופיע? אם אתה חושב שעיר דוד זה דבר נכון, אז תבוא בלי קשר. אם אתה חושב שזה לא נכון, אז אל תבוא, גם אם יבואו כל מיני אנשים שאתה אולי רוצה לשמוע אותם מזוויות אחרות. כל דבר, האמת יש לה עמידה עצמית. אין צורך לאמת שתעזר על ידי משענים צדדיים. הפוך, משענות צדדיות לחיזוק האמת, זה מעליב את האמת. אדם הגיע למכון מאיר, אדם אמיתי. יש לו אחריות עצמית, משמעת עצמית, רצון אמיתי, כנות. שמים לו עכשיו מסגרת, תיכנס לשיעור, איפה היית, מה עשית? איך הרגיש אדם כזה? מבוזה, מבויש. מה צריך עכשיו להעמיד איזה משנה צדדית כשהוא עמד על הרגליים? הוא עמד על הרגליים לבד. אני אתן אולי דוגמה שקיימת בישיבות, ברוך השם פה, לא קיימת ולא תהיה בעזרת השם. כרטיס שמחתימים אברכים כשהם באים לכולל. מה זה הדבר הזה? מאיפה למדנו את זה? אם אתה מאמין בלימוד תורה ואתה מתמיד בתורה, אתה צריך כרטיס? אני אומר לעצמי, כשאני הייתי אברך, אמרתי לעצמי, ביום שיהיה כרטיס, אני קם ועוזב את הישיבה, בשום פנים ואופן לא מוכן להמשיך ככה. מה זה צריך להיות? אם אני מתמיד, אז אני צריך את הכרטיס כדי שידפקו לי שעות עבודה, כמה מלגה אני אקבל בסוף החודש. למה אנשים באים לעבודה, בלי קשר לכל, לעבודה ודופקים כרטיס? איך הגענו לסיטואציה הזאת בכלל? אם אתה עושה את העבודה כמו שצריך, תעבוד, תעשה כמו שצריך. אם אתה לא עושה כמו שצריך, אז הכרטיס יעזור. זה בלוף. אומנם בעולם של המסגרת שלנו אין ברירה, צריך קצת חיזוקים מבחוץ. אבל אדם שקשור לאמת, הוא לא צריך את כל החיזוקים האלה. הוא לא צריך את כל המשנות האלה. לא היה צריך לשכנע את הנוער הנפלא שלנו שנלחם על ארץ ישראל. לא היה צריך לשכנע אותו לבוא להילחם. כמובן בגבולות הגזרה הנכונים. כי האמת בערה בקרבו, בערה במוחו, בערה בנפשו. אז לא צריך שום חיזוקים חיצוניים. הוא היה מוכן לוותר על כל מה שהוא ויתר בדרך כדי להילחם. כמובן, בגבולות גזרה אמיתיים. אבל כשאין אמת, אז מה עושים כשאין אמת? צריכים לחזק את השקר במשנות חוץ. עוד פעם. האמת יש לה עמידה עצמית. אין צורך לאמת שתיעזר על ידי משנים צדדיים. גם אם האמת לא יצויר ציור, תהיה נעזבת מכל אנשי העולם. לא יהיה בפועל, באופן מעשי, אדם אחד בעולם שמגלה בפועל את האמת, אם אפשר לומר את זה כך, האמת לא מפחדת. כי האמת היא אמת, היא בסוף תהיה בפועל. היא תתגלה והיא תנצח את הכל. כי היא אמת. גם אם האמת תהיה נעזבת מכל אנשי העולם, הרי היא עומדת בתוקף גבורתה וסופה שתנצח גם בגלוי. למרות שכרגע כלפי חוץ כביכול היא נעזבה מן העולם. אבל השקר אינו עומד מצד עצמו, ולכן כדי להעמיד אותו, צריך לחזק אותו. סליחה שאני אומר דברים קצת חריפים, ברוך השם, שמעתי אנשי שמאל אומרים את זה היום ברדיו, ואתמול ברדיו ושישום ברדיו, אז אני יכול להגיד, למה הצוות בכיכר רבין, או בכלל השבוע ההזכרה לרבין, הוא צריך להיות שבוע כזה שכל הזמן צריכים לתמוך אותו מכל מיני כיוונים. התמיכה השנה הייתה ברית המילה של בנו של הרוצח, יגאל עמיר. עכשיו, בגלל שהעלינו את סף הרגש אצל הציבור הישראלי, וכו', עכשיו יש לנו תמיכה, למה לבוא להפגנה או לעצרת? נתון חיצוני, טכני, קטן ביחס לנושא שהזכרתי עכשיו. למה צריך להביא את אחד משלושת הגששים להפגנה שישיר איזשהו שיר? כי הם כבר לא שלישייה, כי הם שניים? כי זה מעורר את הרגשות? מה זה הדבר הזה? מה זה קשור לנושא? מה זה קשור לעניין? אם יש פה אמת, אז היא עומדת מצד עצמה. אז מה אתה צריך לחזק אותה בכל מיני סקופים שכל שנה מתעוררים אחד הסקופים אחרים כדי לחזק את השקר? האמת שברצח היא חמורה. זה לא צריך שום חיזוק. זה אמת, זה מספיק. השקר של הדרך הוא שקר. אז הוא צריך חיזוקים. אז כל שנה, תשימו לב בתקופה שלפני ההזכרה, יש כל פעם נושא חדש. פעם זה היה חתונה, היום ברית מילה. מעניין שנה הבאה, מה יהיה? אמר תלמיד חכם אחד, משפט חריף וחמור, שעוד 20 שנה כדי לבוא לעצרת, מי ינעם שם? יגאל עמיר. זה עצוב מאוד. כל דבר שהוא אמיתי לא צריך חיזוקים מבחוץ. החיזוקים מביישים אותו. אבל השקר אינו עומד מצד עצמו. מתנודד וליפול. וכל תקומתו הארעית באה רק מפני שאלה האנשים היונקים את חייהם לעצמם מן השקר. שלצערנו הרב, הרבה מהם נקראים עיתונאים ותקשורת. לצערנו הרב, חלקם אנשים טובים וישרים, ודאי. אבל בנושא הזה יש לי שיחדות דעים לשקר. מפני שאלה האנשים היונקים את חייהם לעצמם מן השקר, הינם מחזיקים בו כחוק דבר שאין לו עמדה. מדוע אין לו עמדה? כי הוא עומד על רגל אחת, אז כל דבר שעומד על רגל אחת לא עומד. משום דקאי, אחד הקארי, על רגל אחת. לכן מה יחזיק אותו? כל מיני רגליים חיצוניות, שמכל מקום, אם סומכים אותו במסמרות וברתוקות, הרי הוא עומד. אבל האמת, בכוחה העליון היא עומדת. לכן מה הייתה משיקרה אחת קרקאי? מתנודד הוא כשיקור ונוטה לנפול, ואמת מלבן ליבונה בסיסה איתן מצד עצמו. כל שתקאי, אמת עומדת. שיקרא לא קי, זולת על ידי כוח אחר מעורב בו, כוח חיצוני, המתאמץ להחזיק את השקר שלא ייפול כל כך מהר, אבל מצד האמת אין לשקר שום עמדה עצמית כמו שיש לה אמת. כל שתקאי שיקרא לא קי. מה התורה באה ללמד על לבן? למה לבן הוא כאן ברקע? למה לבן ביקש לעקור את הכל? למה לבן הוא יותר מפרו? למה לבן הארמי נקרא רמאי? למה לבן הוא כל כך שחור? זה בדיוק הנקודה. שבכל נקודה, בכל דבר שחור יש איזושהי נקודה לבנה. בכל צד שקר יש איזושהי נקודת אמת. בכל רשעות יש איזושהי צדיקות. אז לבן רץ. הוא באמת עשה מעשה צדיקים. אבל התורה אומרת בפרשה שלנו, אל תתבלבל. לבן הארמי. אתה יודע מתי תגלה את זה? עוד מעט. מתי זה התגלה? באופן חריף? כשיעקב הגיע אליו. במפגש עם אליעזר, זה עדיין היה ההתחלה. בהמשכיות עם יעקב, זה כבר היה האמצע. בגל האבנים שהם קרתו ברית, לא להתקרב יותר אחד לשני, זה כבר היה הסוף. זה הסדר. מישהו רצה לומר משהו? בבקשה, כן.
מה שהרב אמר בנוגע לזה שהאמת לא צריכה חיזוקים, אבל לפעמים המאדם שמחפש את האמת צריך חיזוקים.
לא אמרנו שהיא לא צריכה חיזוקים, אמרנו שהיא לא עומדת על החיזוקים האלה. המהות לא עומדת על החיזוק. ילד בכיתה שאין לו משמעת עצמית, או יש לו, רק הוא לא יודע לגלות אותה, צריך את המסגרת, את העזרה, את התמיכה. אבל לא התמיכה היא זאת שבונה אותו. מה שבונה אותו זה אותה מהות העצמית שלו. כל אחד מאיתנו צריך חיזוקים. בעולם שלנו, העולם שלנו נקרא אלמדי פירודה, אלמדי שיקרה, זאת מהות העולם, ולכן כולנו צריכים חיזוקים. למשל, כל אחד מאיתנו, אם תראו עצמי מהיושב פה, בא ללמוד תורה, כי הוא מקווה אולי גם להשכיל. אולי לשמוע גם איזה כמה בדיחות. בא לדרך, מה רע? היום קצת פספסתי. בדרך כלל. אנחנו לא אומרים שלא, זה חיזוקים. אבל זה לא הנקודה. זה לא האמת. לא אמרנו שאנחנו לא צריכים תמיכות. השאלה אם התמיכות זה מה שיוצר את הדבר, או תמיכות זה מה ש, אם אפשר לומר, מסדר את הדבר מבחוץ. זה הכל. להבדיל, אם אנחנו עוסקים בענייני כדורגל, להבדיל, הכל כמשל. יש אוהדים שנקראים אוהדים שרופים, נכון? אוהד שרוף, עד כמה שאני זוכר, זה אדם שאוהב את הקבוצה שלו בכל מצב, גם אם בליגה י' ז'. ילדים קטנים אוהבים בדרך כלל את האלופה. זה הבדל בין ילד קטן לאוהד שרוף. ילד קטן אוהב את המסגרת, אליפות. אוהד אמיתי אוהב את הקבוצה שלו. טוב, לא שאנחנו עכשיו יותר מדי נותנים דגש לעניינים האלה. רק לדוגמה, ככל שאדם יותר שייך לאמת, הוא לא צריך את החיזוקים מבחוץ. הוא אמיתי בדבר הזה. ככל שהוא צריך חיזוקים מבחוץ, זה מראה שהוא פחות אמיתי. מתי תהיה עצרת בכיכר מלכי ישראל, הנקראת רבין, במוצאי שבת, שלא יצטרכו להביא כל מיני אומנים, והתקשורת לא תצטרך לשלהב על ידי כל מיני סקופים תקשורתיים כאלה ואחרים במשך אותה תקופה לפני העצרת הזאת. כי יש פה נקודת אמת. יש כאן נקודת אמת, החומה של הרצח. אבל יש כאן גם שקר מעורב בזה. הדרך והשיטה. תפיסת העולם. רק כשאנחנו נדע להבדיל בין האמת לשקר. לדעת ששקר זה שין, והאמת זה תף. שקר זה התחלה, והתף היא הסוף. היא ההתמדה, היא הרציפות. רק כשנדע להכיר את הצדיקות, אם אפשר לומר, הנקודתית של לבן, אבל את הרשות המהותית של לבן, רק אם נדע להכיר את זה, אז באמת נדע להתמודד עם כל האתגרים שלנו. טוב, נקווה שלנו חריפים מדי. נזכה בעזרת השם להיות אנשי אמת, נזכה לגאולה שלמה.